שבוע טוב ומבורך. הלילה הזה מתחילים שלושת השבועות, ימי בין המצרים, בהם כולנו כואבים את חורבן בית המקדש ומשתדלים להתחזק בתקווה ואמונה לבניין הבית השלישי. קודם כל נפתח בדברים יותר טובים. בפרשת השבוע שנקרא בשבת, פרשת פנחס, יש פירוט של כל ענייני החגים, כל החגים של עם ישראל, פסח, שבועות, ראש השנה, כיפור וסוכות, בצורה ממש מפורטת, משתמשים וקוראים את הקטעים האלה, את הקטעים של הפרשה הזאת, בכל חג וחג, בעיתו וזמנו. והימים האלו, חזה, הנביא כבר אומר לנו ומבטיח, שאלו יהיו ימים של שמחה. עכשיו אנחנו מצטערים ומתאבלים על החורבן, אבל בעזרת השם בגאולה הקרובה, יהיו הימים האלה ימים שמחים יותר מכל החגים שכבר יש לנו. ככה מבואר בגמרא במסכת ברכות בדף י"ב סוף עמוד ב', שאנשים ישבחו את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה לעתיד לבוא, הרבה יותר מהניסים של יציאת מצרים. למרות שהניסים של יציאת מצרים גדולים ואדירים, מיוחדים ונפלאים ביותר. מכות מצרים, קריעת ים סוף, דברים ממש מעל הטבע, מיוחדים בצורה גבוהה ביותר. ולמרות זאת, הניסים שיהיו בעזרת השם בגאולה הקרובה, יהיו הרבה יותר גדולים. אנחנו נשבח את השם בעיקר עליהם. מצרים זה יהיה כתוספת, אבל העיקר העיקרים יהיה על הגאולה השלמה. אז בימים האלה קוראים את פרשת פנחס, את החגים, דווקא סמוך לימי בין המצרים, בגלל העניין הזה שהם יהפכו לימים טובים ומיוחדים. עיקר מה שכתוב בפרשה הזאת על החגים, זה העניין של הקורבנות. איזה קורבנות מקריבים בכל חג, ופרטי הדינים של הקורבנות. היום, לצערנו הרב, שאין לנו קורבנות, אין לנו בית מקדש, חכמים בגמרא במסכת ברכות דף כ"ו עמוד ב' אומרים שהתפילה היא במקום הקורבנות, היא נועדה להיות כתחליף בינתיים עד שנזכה לבית המקדש. מורחמים הרע זכר צדיק לברכה מצא כמה רמזים בפסוק של הקורבנות שרומזים לעניין של התפילה. קורבן התמיד כתוב עליו להקריב לי במועדו. להקריב זה גימטריה 347, לי זה 40, במועדו 128, ביחד זה 515 בדיוק כמניין תפילה. והתחנן אל השם, משה רבנו התפעל 515 תפילות כמניין תפילה, כמניין תחינה. אז כמניין והתחנן, סליחה, אז הפסוק הזה של הקורבן רומז להקריב לי במועדו, זה התפילה. והפסוק אומר להקריב לי במועדו, להזהיר אותנו שצריך להתפעל בזמן, לא כל אחד יתפעל למטה שמתחשק לו באיזה שעה שירצה ביום. ברור שאפשר גם לדבר עם השם תמיד, זה חשוב מאוד להתפלל אליו כל היום. אבל יש זמנים מיוחדים לתפילה, לא לזלזל בהם, להקפיד, לעשות אותם בצורה הטובה ביותר. בנוסף אומר הרב, להקריב לי במועדו, זה ראשי תיבות ללב, לרמוז למה שכתוב, רחמנה ליבה בעה. כמו שהגמרא אומרת בתחילת מסכת הענית, איזוהי עבודה שהיא בלב, זוהי תפילה. למרות שאת התפילה חייבים לומר בפה, אדם לא יכול לצאת ידי חובה אם הוא רק מהרהר את התפילה שלו, אבל בלי הלב, זה לא משמעותי בכלל. אם התפילה נקראת עבודה שבלב, זה השם שלה, זה מראה שהלב הוא דבר מאוד מרכזי, כי ידוע שכל דבר, השם של הדבר, מלמד על המהות שלו, על החשיבות שלו. אז אם השם של התפילה הוא נקרא עבודה שבלב, זה מלמד עד כמה הלב הוא דבר עיקרי מאוד בתפילה. אפשר להוסיף עוד רמז בעניין הזה של להקריב לי במועדו, זה סופי תיבות גימטריה י"ח, כי זה תפילת 18, התפילה העיקרית שתקנו לנו חכמים, ובה צריך להקפיד מאוד בכוונה. אז נכון, חכמים תקנו לנו דבר במקום הקורבנות, אבל אסור לנו חלילה להסתפק בזה, להגיד, טוב, יש לי דרך לדבר עם השם, יש קורבנות, הכל, יש תפילות, הכל בסדר. לא, אנחנו אדרבה צריכים להשתמש בתפילות כדי לבקש לקרב את הגאולה ולהחזיר את הדבר העיקרי שהוא עבודת הקורבנות. כל העניינים של הגאולה, הרב מצא להם כמה וכמה רמזים בפרשה שקראנו השבת, פרשת בלק. נתחיל עם הרמזים שהוא מצא על דוד המלך עצמו. דוד המלך, היום, עליי, מוצאי שבת, זה הזמן של דוד המלך. כמו שכתבו רבותינו המקובלים, שסעודה רביעית היא כנגד דוד המלך. שלושת הסעודות של שבת, אברהם, יצחק ויעקב. הרביעית היא דוד המלך. לכן אמרו לומר לפני סעודה רביעית, התקינו סעודתה לימנותה, די סעודתה רביעה לדוד מלכה משיחה. למה באמת סעודה רביעית קשורה לדוד המלך? אז בפשטות אפשר לומר, ידוע שבמרכבה, שזה הדבר רוחני, גבוה למעלה, יש ארבע רגליים למרכבה, אברהם, יצחק ויעקב, רגל רביעית זה דוד המלך. אז אם שלושת הסעודות קשורות לאברהם, יצחק ויעקב, הרביעית מתאימה לדוד המלך. המפרשים נתנו עוד כל מיני סיבות למה דוד המלך מתאים בשבילו סעודה רביעית דווקא. אחת מהם, שהגמרא אומרת במסכת שבת בדף למד עמוד א', בסוף העמוד, שדוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא מתי הוא ייפטר מן העולם, אמר לו הקדוש ברוך הוא אסור לי לגלות לך, אמר לפחות תגיד לי באיזה יום בשבוע, אמר הקדוש ברוך הוא זה יהיה ביום שבת. אז דוד המלך היה לומד כל השבת כדי שהתורה תגן עליו ממלאך המוות. כיוון שכך, כל פעם שהגיע מוצאי שבת והוא לא מת, הוא יודע הוא יכול למות רק בשבת. מוצאי שבת בשבילו זה שמחה גדולה רבה מאוד, הנה יש לי עוד שבוע, השבת הזאת זה לא קרה. אז דווקא מוצאי שבת זה היום הכי שמח של דוד המלך, לכן סעודה רביעית קשורה אליו. חשוב מאוד להקפיד לעשות סעודה רביעית בצורה טובה, לא בדיעבד, לא בערך, לא מאוחר מדי, בצורה איכותית לעשות אותה, לא ניכנס לדיני סעודה רביעית עכשיו, אבל רק בשביל להזכיר כבר את העניין, הרבה אנשים מזלזלים בה, פחות מקפידים עליה, חשוב מאוד לעשות אותה בצורה טובה. אז כיוון שמוצאי שבת זה הזמן של דוד המלך, ודוד המלך הוא המלך הראשון שהיה משבט יהודה, וגם המשיח, מה נקרא? משיח בן דוד, כי הוא צאצא של דוד המלך. לכן, הרמזים הראשוניים הם רמזים שקשורים לדוד המלך. אז קראנו בפרשה, הנעם לבדד ישכון. אומר הרב, לבדד זה גימטריה 40, ישכון זה גימטריה 386, כמניין דוד בן ישי. למה? כי דוד היה מלך 40 שנה. לבדד זה 40, ישכון זה דוד בן ישי. אותו הדבר מה שכתוב בהמשך, ממנה עפר יעקב ומספר את רוב הישראל. המילה מספר ומספר זה גם כן גימטריה דוד בן ישי. את רוב הישראל זה ראשי תיבות ארי, לרמוז שדוד המלך היה גיבור כארי, היה משבט יהודה שעליו נאמר גור אריה יהודה. דבר נוסף, כתוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. המילים יעקב וקם שבט מישראל, ראשי תיבות, גימטריה גם כן, דוד בן ישי, 386. גם הפסוק קרא שכב כארי וכלבים יקימנו, הראשי תיבות של זה, גימטריה דוד בן ישי, אמנם דוד מכתיב מלא עם יוד, אבל גם כן אותו דבר דוד בן ישי. ואז הרב מביא רעיון מאוד יפה על הפסוק שכתוב, וירום מהגג מלכו. יש חכם, אחד ממפרשי הש"ס, מערם שיף, זה חכם חריף מאוד, שהסגנון שלו בכתיבה גם קשה, הדברים שלו עמוקים והכתב שלו הסגנון קשה, ושוברים את הראש להבין בכלל מה הוא כותב, והיום יש הרבה ספרים שמאדירים אותם וכותבים עליהם ביאורים. הוא, אני חושב, החכם הראשון שעשו עליו ביאור כבר לפני המון שנים. אז הפירוש שלו הוא מאוד מאוד קשה. אבל בסוף מסכת חולין הוא כתב כמה דרושים נחמדים, כל מיני רעיונות יפים, כללית על התורה, על פורים, על חגים, על פסוקים בתנ"ך. שם הוא כותב בין הדברים רעיון מאוד יפה. הוא אומר, מה זה היה הגורל הזה שהמן עשה כדי לדעת האם הוא יכול לנצח את עם ישראל או לא? הוא אומר, הוא היה משחק בקוביה, לקח שלוש קוביות, זרק אותם קוביות עם מספרים, יצא לו למעלה, 1-3-3. מה זה 1-3-3? הגג, אמר יופי, הגג נמצא למעלה מצוין, זה סימן שאנחנו במצב, במזל טוב, נצליח לנצח את עם ישראל חלילה. ואז הוא הפך לראות מה יש למטה, והוא ראה שיש 4-4-6. מה זה 4-4-6? דוד, דלת וו דלת, 4-4-6. אמר מצוין, הגג למעלה, דוד למטה, מצוין. אבל מה קרה? כשהוא הפך לראות, אז כבר דוד נהיה למעלה והגג למטה. זה הנס ונהפוך הוא. כשהוא הפך את הקוביות, הוא הפך את המזל ודוד נהיה למעלה והגג נשאר למטה. אומר הרב מוחמי, זכר צדיק לברכה, זה מה שכתוב בפרשה, וירום מהגג מלכו ותינשא מלכותו. על ידי שהגג, שדוד המלך ירום מעל הגג, יתהפך המצב ודוד המלך יהיה למעלה, אז תינשא מלכותו ותהיה המלכות והמזל הטוב של עם ישראל. בנוסף לזה כותב הרב על הפסוק וישראל עושה חיל. אומר המילים האלה הם גימטריה 970. מה זה 970? זה רומז לשני דברים. זה גימטריה תתקע, וזה גימטריה פעמיים המילה תהילים. תהילים זה 485 כפול 2 זה 970. מה זה אומר? שבזכות שקוראים פעמיים את התהילים, שזה כמניין כפר כידוע, אז הקדוש ברוך הוא ימחה לעם ישראל ויגאל אותנו גאולה שלמה, ותתקע בשופר גדול לחירותנו, שתהיה תקיעת שופר שתבשר על הגאולה. ועוד דבר הרב מוסיף, שמה שכתוב עושה חיל, כתוב עושה בלי וב, כאילו כתוב עשה חיל, לרמוז שלמרות שעדיין לא באה הגאולה, כבר ישראל עשה, כבר לפני הגאולה כבר יהיה לעם ישראל את החיל, את הכוחות, את ההצלחות, כמו שזכינו למדינה, זכינו להרבה דברים טובים, עוד לפני שהגאולה השלמה מגיעה. ובנוסף לכל זה הוא אומר שעושה חי זה גימטריה דוד בן ישי, גם כן לרמוז על דוד המלך שוב. עוד רמז אחד כותב הרב על דוד המלך, כתוב בפסוק לא ישכב עד יאכל טרף. המילים עד יאכל טרף, גימטריה משיח בן דוד, זה כבר על המשיח, שמשיח בן דוד ש... לא ישכב עד יאכל טרף עד שתבוא הגאולה השלמה, עם ישראל לא ינוח ולא ישקוט. זה רמזים שהרב כתב על פרשת בלק. פרשת מנחס, הוא גם כותב קצת דברים. כתוב בפרשה את השבטים עם השמות של הילדים שלהם והנכדים. בין הדברים כתוב שם, על בן הבכור של פרץ, כתוב לחצרון משפחת החצרוני. החצרוני, אומר הרב, זה גימטריה המשיח. למה זה גימטריה המשיח? מה זה קשור לחצרון? חצרון, ממנו יצא המשיח, כמו שכתוב בסוף מגילת רות, את הסדר של ההשתלשלות של הדברים. יהודה, לא כתוב ברות, אבל יהודה הוא הבן של יעקב אבינו, ממנו יצא פרץ, אחר כך חצרון, אחר כך רם, אחר כך עמינדב, אחר כך נחשון, אחר כך סלמה, אחר כך בועז, עובד, ישי ודוד. אז החצרוני רומז למשיח בן דוד, כי הוא... הסבא רבא רבא של דוד המלך וממילא גם של משיח בן דוד. ועוד רמז אחרון שכותב הרב, כתוב בקורבנות של חג הפסח, שהוא הראשון של החגים שמוזכרים כפי הסדר של התורה, כאלה תעשו ליום שבעת ימים. אומר הרב, כאלה תעשו ליום, זה ראשי תיבות כותל, לרמוז שבחול המועד פסח וגם החגים האחרים באים לבקר בכותל המערבי. היא רצון שנזכה לא רק לבוא לכותל, אלא לבית המקדש ממש. אמנם יש תחושה של קרבת אלוקים מאוד קרובה, כאשר זוכים להיות בכותל המערבי. לפני כחודש הייתי בכותל, אבל לפני כן הלכתי לראות, יש איזה משהו שעושים בתלת ממד, לראות את עבודת בית המקדש ואת החורבנות, איזה רבע שעה, משהו כזה, 20 דקות, אולי יותר, שמראים כל מיני דברים שם, וראיתי את כל זה, ואחרי זה הלכתי לקודש, שם אתה רואה ממש בצורה מוחשית את הטוב ואת החורבן, את כל הדברים ביחד, זה בוודאי השפיע הרבה הרבה יותר מאשר רק ללכת לכותל בלי זה. זה מוסיף הרבה מאוד לתחושה, להרגשה. אז גם כשאדם הולך לכותל הוא מרגיש בוודאי, זה לא כמו שאדם הולך להתפעל בבית הכנסת וכדומה, יש פה הרבה דברים מיוחדים יותר, אבל צריכים לדעת שזה כעין וכאפס, ממה שיהיה בעזרת השם כשנזכה לבית המקדש, שנזכה שיבוא המשיח צדקנו בקרוב. אנחנו אף פעם לא הרגשנו את זה במוחש, אף אחד מאיתנו לא היה שם, לא הרגיש, לא חש את זה. לכן אנחנו לא תמיד מבינים מה גודל ההפסד, וממילא לא מספיק מתפללים על זה מכל הלב. חכמים תקנו לנו בתפילת 18 ובברכת המזון הרבה מאוד בקשות על הגאולה. כולנו בוודאי קוראים את זה, אבל... יש הבדל בין קריאה, אפילו בהבנה, לבין בקשה ותחינה. כל אחד ואחד יודע על עצמו שכאשר יש לו איזשהו צורך מסוים, למשל איזה חולה, קרוב משפחה, או חבר טוב, חולה מאוד. במצב כזה, בתפילת רפאנו, בן אדם ממש מכוון מכל הלב, מזכיר אותו, ומתחנן להשם שירפא אותו. או אדם שעשה איזה עוון, הוא רוצה שיהיה לו, שהקדוש ברוך הוא יסלח לו, אז בהשיבנו אבינו לתורתך, וסלח לנו, הוא מכוון מאוד, כואב לו על מה שקרה, או שהוא מחפש פרנסה טובה, וברכנו, כל אחד לפי עניינו. בזמנים האלה, בקטעים האלה, כשיש לי איזה משהו שחשוב לי, אני פתאום שם לב שאני מרוכז כל כך, ואני מתחנן מכל הלב. צריכים לדעת שהאמת היא, שכל הדברים האלה, למרות החשיבות שלהם, למרות שיש לפעמים דבר קריטי מאוד, אבל כל זה כעין וכאפס ממש, לבקשה לגאולה השלמה. דבר ראשון, זה הדבר שחשוב לכלל ישראל, לשכינה הקדושה שמתפלשת באפר, ודבר נוסף, כשאדם, כשנזכה בעזרת השם לגאולה, מסתבר מאוד שהרבה מהקשיים והבעיות של בני אדם ייפטרו מעליהם, המשיח יבוא, יהיה מצב בעזרת השם הרבה יותר טוב, ולכן שווה וחשוב מאוד לדעת להתמסר ולבקש מכל הלב על הגאולה השלמה. יש מנהג שכתוב בשולחן ערוך סוף סימן קופה, שם כתוב שנוהגים להסיר את הסכינים בזמן ברכת המזון. מה הסיבה של המנהג הזה? יש חמישה טעמים על פי הפשט, ככה כף החיים כותב שם, ועוד סיבות על פי הסוד. אבל יש הטעם מתוך הטעמים האלה הכי מפורסם ומוכר לכולם, שאומר אותו רבי שמחה. הוא אומר שהיה פעם אדם אחד שהיה מברך ברכת המזון, ובברכת רחם, בוני ירושלים, נזכר בחורבן, וכל כך כאב לו, מרוב צער לקח סכין, ותקע בליבו ונפטר. ולכן הזהירו לסלק את הסכינים שלא חלילה יקרה כזה דבר. קודם כל נבין איך הבן אדם הזה מכוון בברכת המזון שלו. כל מילה הוא ממש מרוכז, הוא שם לב מה הוא אומר. ולא רק שהוא שם לב, הוא ממש מרגיש את הכאב ואת הצער על החורבן. זה כואב לו מאוד, זה אכפת לו מאוד. אנחנו לפחות נלמד ממנו קצת לשים לב יותר וקצת שיהיה אכפת לנו יותר. אבל למה בכל זאת מסירים את הסכינים היום? אף אחד מאיתנו לא מצטער כל כך, בוודאי לא יגיע להרוג את עצמו מזה. אבל חשבתי שזה לפחות שנזכור שהיו פעם אנשים שכל כך היה אכפת להם. לפחות נדע שזה קיים, שיש איזה פחד, יש איזה אנשים שאכפת להם, אכפת להם מזה, שזה כל כך צייר אותם, אז זה קצת ייתן לנו את ההרגשה יותר להתייחס לזה ברצינות. עכשיו, כל הצער שאנחנו מצטערים בימים הללו על החורבן, זה נכון כל השנה כולה. אדם צריך תמיד לזכור את החורבן, לא להתרגל למצב שלנו. בימים האלה יותר מתעסקים בזה, כי זה הזמן שהיה החורבן, כמו שבחגים האחרים מתעסקים בהם בזמן שלהם. אבל האמת היא שכל הזמן, כל השנה אדם צריך לשים לב יותר. קירוב הגאולה קשור מאוד מאוד לכמה מתאבלים עליו. ככה הגמרא אומרת בסוף מסכת תענית, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מי שלא מתאבל על ירושלים, חלילה כתוב עליו שהוא לא יזכה לראות. גם לימים האלה של הצער הזה, של החורבן, הרב מצא רמז יפה בפרשה שקראנו השבת. בלעם אומר שם, ההוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. אומר הרב, ההוא זה גימטריה י' ז', רומז לי' ז' בתמוז. והמילים הבאות, אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה, זה ראשי תיבות, אוי וי, לרמוז שהימים האלה ימים של צער לא פשוטים בכלל. אפשר להוסיף על זה עוד, שהמילים, ההוא אמר ולא יעשה, ראשי תיבות, כף ב' 22. ולא רק זה, גם ההמשך, אמר ולא יעשה, ודיבר גם כן, יש כמה רמזים כאלה של ראשי תיבות, 22, כמה פעמים זה חוזר? מה זה רומז? רומז לשלושת השבועות. הרבה טועים וחושבים, שלושת השבועות זה 21 יום. אבל האמת שזה 22 יום. למה? אם אנחנו מחשבים גם את י"ז בתמוז וגם את תשעה באב, זה יוצא שלושה שבועות ועוד אחד. הנה עכשיו למשל י"ז בתמוז ביום ראשון, תשעה באב גם ביום ראשון. אז יש לך שלושה שבועות מלאים שזה 21 יום, ועוד תשעה באב שזה היום הראשון של השבוע שאחרי. אז אם כן, זה 22 ימים. אז זה רומז לשלושת השבועות, עלה לו ככה כמה רמזים בפסוק הזה. בנוסף לזה, האלשיך הקדוש כותב על הפסוק הזה, הוא אומר, מה זה ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה? אמר זה לשון רכה, לשון עדינה, לשון טובה, ודיבר זה לשון קשה. הוא אומר, יש לנו בחז"ל בכמה מקומות, שנכון שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא אמר, הוא לא משנה את זה, אבל זה נכון בעיקר לדברים טובים. דבר שהשם הבטיח טוב, בשום פנים באופן זה לא ישתנה. דברים רעים יכולים להשתנות. אם אנשים ישנו את מעשיהם, ישתפרו, יחזרו בתשובה, דברים כאלה יכולים להשתנות, למרות שהשם גזר עליהם בצורה מפורשת. ויש דבר שחז"ל אומרים, שירמיה הנביא, היה בזמנו נביא שקר שקראו לו חנניה. אמר, ירמיה היה מנבא על זה שיהיה חורבן ויהיה צרות ויהיה דברים לא טובים, לא יחזרו בתשובה. וחנניה אומר, מה פתאום, הכל יהיה בסדר, חיים טובים, הכל טוב. אז ירמיה הנביא אמר לו, בין הדברים שהוא טען כלפיו, אמר לו, תדע לך, אם מה שאני מנבא לא יקרה בסוף, לא, זה לא ילמד שאני נביא שקר. למה? כי יכול להיות שעם ישראל יתעוררו בתשובה ותקנו. אבל אתה, אם מה שאתה אומר לא יקרה, סימן שאתה נביא שקר. אומר האלשיך הקדוש, זה מה שכתוב כאן. ההוא אמר ולא יעשה. דברים שהשם אמר אמירה רכה, לא ייתכן שלא יעשה. ההוא אמר ולא יעשה, אין דבר כזה. כל דבר שהשם אמר דבר טוב, כן יעשה. אבל ודיבר דברים קשים לפעמים, ולא יקימנה. לפעמים יהיה מציאות שאנשים יחזרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא יחזור בו מה... הגזרה הנוראה שהייתה אמורה להיות, ויהיה לעם ישראל אך ורק טוב. אז אם כן, אנחנו רואים שהפסוק הזה מדבר בדיוק על הזמן של הגלות, בדיוק על הזמן שוויכוח בין ירמיה לבין חנניה. אז הנה הרמזים שהרב נתן על הפסוק הזה מתאימים מאוד, כי הפסוק ממש מדבר על הזמנים של הגלות. עכשיו נראה עוד דבר. פנחס ראינו בסוף הפרשה בשבת, ונראה בפרשה הבאה שהוא קינה, קנאת השם, היה חשוב לו מאוד לעשות דבר לרצון השם, מסר נפש בשביל זה, וזה עזר להצליח לעצור את המגפה. כל דבר שבן אדם עושה עם קנאה ומסירות, לא צריך תקיפות, לא צריך בצורה קשה, אבל לפחות הוא מתמסר לדבר, זה חשוב לו, הוא לא מוותר עליו, אם זה דבר רוחני, הוא יצליח בו. לכן אם אנחנו ניקח לעצמנו את העניין הזה של הגאולה, להשתדל בכל הכוח לקרב את הגאולה, נבכה ונתחנן לבורא עולם, אם זה בתפילות, אם זה בתיקון חצות וכדומה, אז באמת אפשר להצליח להגיע לגאולה שלמה על ידי שמתמסרים על הדבר. אדם לוקח את זה כפרויקט, זה חשוב לי מאוד, זה אכפת לי מזה מאוד, אני משתדל בכל המאמץ ובכל הכוחות להצליח לעשות את זה טוב. האבלות שלנו בשלושת השבועות הולכת שלב אחרי שלב. זה לא בא בבת אחת. קודם כל יש לנו את שלושת השבועות מהיום, מהלילה הזה, שיש כמה דברים שלא עושים אותם. דבר ראשון, שלא שומעים מוזיקה, שירים וכדומה. דבר שני, שלא מברכים שהחיינו. אשכנזים גם לא מסתפרים, וככה דעת הארי הקדוש, ככה המנהג שלנו להיזהר, גם לא להסתפר בכל שלושת השבועות הללו. ידוע שמור חמי הרב זכר צדיק לברכה היה מדבר על זה הרבה מאוד, שבדבר הזה צריכים להחמיר, כמו שהרמ"א כותב, כמו שהארי הקדוש אומר. למה? הוא אומר, ימי העומר שאנחנו מצטערים על פטירתם של 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא, שזה הרבה פחות חמור מהחורבן, אנחנו לא מסתפרים כל ימי העומר. איך פתאום פה, בשלושת השבועות של חורבן בית המקדש, זה דבר הרבה יותר קשה, שמה אנחנו מסתפקים רק בשבוע שחל בו, אמנם ככה כתוב בשולחן ערוך, אבל הרב היה אומר שנכון מאוד להקפיד ולהחמיר בזה, ולפחות לפחות בתשעת הימים מראש חודש אב, שאדם לא יסתפר. קל וחומר הוא אומר בשנה כמו השנה הזאת, שתשעה באב חל ביום ראשון, אם אדם מסתפר ביום שישי, וביום ראשון מגיע לתשעה באב כמו חתן, מסודר להפליא, זה לא מתאים בכלל, לכן לפחות הוא אומר בשנה שזה יוצא ככה, אז להחמיר בתשעת הימים. למרות שהרב היה מזהיר על זה הרבה מאוד, מצאתי שהרב מצא יישוב והסבר למה העולם והעומר מחמירים, ובשלושת השבועות מקלים יותר, הרי זה שולחן ערוך, מרן כתב את זה, אז מה ההסבר לעניין? אז הרב כותב בבית נאמן, פרשת אמור, פרק א', פסוק י', שם הרש"י כותב על מה שהכהן הגדול כתוב עליו, את ראשו לא יפרע, אומר שם הרש"י, מה זה את ראשו לא יפרע, כמה זה פריעה, אין פחות מפריעה, גידול פרע זה לפחות 30 יום, פחות מ-30 יום זה לא נקרא גידול פרע. אומר הרב, וזה נוכל להסביר למה מרן כותב, שבעומר מקפידים לא להסתפר עד למדלת, ואילו בשלושת השבועות לא מקפידים בזה, אלא רק בשבוע שחל בו. למה? כי בשלושת השבועות ממילא אף פעם לא תגיע ל-30 יום. לא יהיה לך גידול פרע. בא עומר, באמת, אחרי, יש יותר מ-30 יום מתחילת פסח וכדומה, יש יותר מ-30 יום, אז מגיעים לגידול פרע. אבל בשלושת השבועות ממילא לא נגיע, לכן אין טעם יותר מדי לעשות את זה, אבל למרות שהוא נתן סמך והסביר את זה, בכל זאת הוא היה מזהיר על הדבר מאוד, ולכן כמה שיותר להשתדל בדבר. עכשיו, השלב הבא זה מראש חודש. בראש חודש כתוב המשנה במסכת תענית. כן, נכון, נכון. כן, בעומר, בשולחן ערוך לא כתוב הדין של העומר, נכון, אבל מנהג העולם שבעומר הם לא מסתפרים ובשלושת השבועות כן, אז ההסבר הוא בגלל ש... אין גידול פרע בפחות מ-30 יום. על כל פנים, הרב מזהיר בעניין הזה ואומר להשתדל מאוד, להיזהר כמה שאפשר, להשתדל לפחות מתשעת הימים, ומי שיכול שלושת השבועות, הרבה יותר טוב. עכשיו, השלב הבא משלושת השבועות זה מראש חודש תשעת הימים. בימים האלה כתוב המשנה במסכת תענית בדף כ"ו בעמוד ב', ממעטים בשמחה, כוונה שממעטים במשא ומתן, לא עושים כל מיני קישוטים וציורים בבית, אדם שרוצה לעשות כל מיני עיצובים בבית שלו, תשעת הימים זה לא הזמן המתאים. וגם אכילת בשר לא אוכלים בתשעת הימים הללו. יש מחלוקת מה הדין בראש חודש, הספרדים מקלים בזה יותר. השנה זה לא, אין מחלוקת בכלל, כי השנה ראש חודש חל בשבת, ודאי שלכולם מותר. גם כן, אסור להתחתן בשלושת השבועות, זה מצד הדין, נזהרים כלל עם ישראל כבר מיוזיין בתמוד, בגלל שזה לא סימן טוב, זה לא הלכה, אבל לא סימן טוב, ימים לא הכי טובים, לא מתאים, לאדם מתחיל את החיים שלו, את התקופה המיוחלת הזאת של החתונה, לעשות אותה בזמנים כאלה, זה לא הכי מתאים, אז לכן נזהרים כולם משלושת השבועות, אבל הדין הוא רק מתשעת הימים. אחרי זה, השלב הבא זה שבוע שחל בו תשעה באב, שבו יש לנו את האיסור להסתפר, לחבס, ללבוש דברים מכובסים, השנה את הדינים האלה גם כן אין לנו, כי שבוע שחל בו תשעה באב, תשעה באב חל ביום ראשון, אז אין בכלל את הדין של שבוע שחל בו. אחרי זה יש לנו ערב תשעה באב, סעודה מפסקת, ותשעה באב עצמו, שיש לנו את כל הדינים של תענית כמו יום כיפור, ועוד תוספת של דברים של אבלות, שיושבים על הרצפה וכדומה. אנחנו בזמן שנשאר לנו נדבר קצת על העניין שהיום, שמתחיל כבר מהיום, שאסור לשמוע מוזיקה, לשמוע שירים. אבל רק לפני כן, יש מנהג חשוב שהארי הקדוש כבר הנהיג לעשות תיקון חצות בצהרי היום. כל השנה יש מצוות תיקון חצות רק בחצות הלילה. מחצות הלילה עד עלות השחר, זה הזמן המתאים. ובזה הרבה אנשים לא יכולים, או שהם ישנים, או שהם עייפים, או מכל מיני סיבות, לא מסתדר. אבל בחצות היום, בשלושת השבועות, יש עניין גדול לומר תיקון רחל. תיקון רחל, אם אדם יכול לעשות את זה בצוותא, פעם היו עושים את זה, היה כתוב בספרים, שאנשים היו יוצאים מהעבודה, מפסיקים באמצע העבודה, באים לבית הכנסת וציבור שלם בשביל לעשות את התיקון חצות הזה. היום הדבר הזה נשכח מרוב המקומות, רק בישיבה ועוד כמה מקומות שקשורים לישיבה או שעדיין שומרים על מסורת של פעם, אז עושים את הדבר הזה. אם אפשר, הזמן הכי טוב הוא חצות, יש אנשים שקשה להם, עובדים בזמן הזה, זה לא מסתדר להם עם היום, אז אפשר לעשות את זה עד השקיעה. למשל, ככה נוהגים במושב רכיה, לפחות בית כנסת אחת שאני מכיר, שמה לפני מנחה כולם באים, עושים תיקון חצות, מי שמגיע מגיע, זה דבר גדול וחשוב, חשוב לשמר עליו את המנהגים האלו, וכל דבר שמקרב את הגאולה, כל דבר שאדם עושה בשביל האבלות על החורבן, דבר גדול, יקר וחשוב. עכשיו, מכאן נעבור לנושא הזה של השירים, שבדור שלנו זה הרבה יותר קשה מפעם. פעם בקושי אנשים שומעים שירים, רק באיזה אירוע, רק מי שיש לו את כלי נגינה או משהו מיוחד. היום כולם חיים על שירים, כל היום וכל הלילה אנשים שומעים שירים בכל הזדמנות שיכולים, אז הרבה יותר קשה מאשר פעם להיזהר בדבר הזה, אבל זה הלכה, צריך להיזהר בה מאוד. אז דבר ראשון, כותב הרב במקור נאמן חלק ב' סימן תסמך א', שאפילו לנגן בכלי אחד אסור. יש כאלה שחושבים, שמים שירים, אז הם מביאים דרבוקה ככה, שיהיה קצת איזה אווירה שזה צריך לדעת, גם כלי אחד זה כלול באיסור, לא מלווים דרבוקה שירים ולא שום דבר אחר. הרב נשאל, מה הדין באדם שנפשו עגומה עליו והוא צריך שירים ככה להתעודד, או אדם שמתעמל ואומר השירים ככה נותנים לו מרץ? אז הרב שם בסימנים תף עין א' ותף עין ב' אוסר את שני הדברים האלה, אומר גם נפשו עגומה, גם זה, לא, אין דבר כזה, אתה רוצה לעשות, תעמלו, תעשה, אבל בלי מנגינות ובלי שירים. והוסיף למי שנפשו עגומה את הדבר שהוא תמיד היה מדבר עליו והיה נוהג בעצמו, אומר, אתה רוצה לצאת מהנפש העגומה שלך, תקרא תהילים בהתאמה, מילה מילה, וזה יגרום לך להסיר את כל העגמומיות מעליך. והוא אומר, מה אדם יעשה בשנת האבל שלו? גם עכשיו הוא יגיד נפשי עגומה, אין דבר כזה, מה שאסור, אסור, אין שום היתר בדבר. דבר נוסף כותב הרב בחלק ג', סימן תפרש כף זין. שאלו אותו, זה דבר מעניין וחשוב לדעת, האם מותר לשמוע היום בטלפון אם יש צלצול של הטלפון של שירים? או שאדם מתקשר לאיזה חברה, מחכה לנציג שיועיל בטובו לענות לו, בינתיים שמים לו כל מיני מנגינות. האם מותר לשמוע את זה, או צריך להרחיק את השופרת? הרב אומר, כיוון שלא מתכוון ליהנות מותר, אבל הוא מוסיף ואומר, שלכתחילה כל אחד צריך לשנות את הצלצול בטלפון שלו בשלושה שבועות, כדי שלא יהיה שיר. אם כבר קרה, שמעת מישהו, בסדר, לא, אתה לא מתכוון, לא נורא. אבל הוא אומר לכתחילה, הלילה הזה צריך לשנות, שיהיה צלצול רגיל, שלא יהיה את העניין הזה שאדם שומע שיר בכלל. בנוסף לזה כותב הרב בסימן תברש מם, שעד ראש חודש מותר ללכת לנופש ולבריכה. בסימן תברש מם א' הוא מוסיף, שאלו אותו האם יש מקור לזה, שמי שלא הלך לפני שלושת השבועות לא יכול ללכת לים בשלושת השבועות. הרב כותב על זה, אין לזה מקור, זה רק חשש ודמיון בעלמה. אחר כך הוא ממשיך ואומר, שאדם ייסע לפני י"ז בתמוז, ואז הוא יוכל להמשיך. כנראה שהכוונה שלו, שבאמת מצד הדין לא צריך לחשוש את זה. אתה חושש ומפחד, לך כבר לפני כדי שתרגיש טוב עם זה, אבל באמת אין לזה מקור ולא צריך לחשוש לדבר הזה. העניין האחרון שנזכיר אותו ונדבר עליו, זה העניין של שירים בערב שבת ובמוצאי שבת. הרבה רבנים אוסרים, זה מה שמקובל היום, שגם אחרי חצות בערב שבת, אוסרים לשמוע את השירים, לשמוע שירים. הרב ידוע שהוא מתיר את הדבר הזה, אבל לפני כן שאלו את הרב מה הדין בחלק ב' סימן תפסה מחדלת. מה הדין? אדם שהוא בעצמו סומך, הרב אמר שמותר, הוא שומע. אומר, אבל בני ביתו מחמירים, האם אפשר להשמיע שירים בכל זאת או לא? הרב כותב לו את המילים האלה. אל תריב איתם, אם לא תשמע שירים, לא יחרב העולם. השלום בבית, ואני אדם, לא, הרב שלי אמר, מותר, מה אתם מחמירים, מה אתם... כל אחד יש את הרגשות שלו ואת החשבונות שלו, אל תריב על דבר כזה, לא יקרה כלום, לא תשמע שירים, שלושה שבועות, לא יחרב העולם. אז זה צריך מאוד לשים לב, גם דבר שהוא מותר, גם דבר שאתה בטוח שהוא בסדר מבחינתך, לא בשביל זה לעורר ויכוחים ומריבות. למה באמת הרב מתיר לשמוע? אז בחלק א', סימן תף קוף ג', הרב כותב שבערב שבת אחרי חצות התנוצצה כבר קדושת השבת, ולכן לא אומרים גם תיקון חצות, אז זה זמן כבר שהוא קשור לשבת, מותר לשמוע בו שירים. באמת גם וידוי לא אומרים אחרי חצות, אמנם יש דברים שאפילו לפני חצות, כמו למשל, כתוב שהערת השבת מתחילה כבר בתחילת שעה חמישית של... של יום שישי, אבל ודאי שיש בזה דרגות, לכן רק אחרי חצות זה זמן של התנוצצות קדושת השבת ומותר. גם הרב כותב שצריך לקבל את השבת בשמחה ובטוב לבב. הביא הרב שבמילואים ליחבדת חלק א' כתוב שבעיר פראג היו נוהגים לנגן בכלי שיר בערב שבת בערב יום טוב כדי לשמח הלבבות בשמחה ובטוב לבב. והרב מובא הביא לזה רמז, כתוב במגילת אסתר והובוא עם המלך על המשתה שמח. מה זה המלך? הרמב״ם כותב בפרק למד מלכות שבת, וגם הריף כותב ככה, שהשבת היא נקראת מלך. הוא אומר, אתה בוא עם המלך לפני השבת, ככה אתה עושה שירים כדי שיהיה לך שמחה גדולה. והרב כותב גם כן בחלק ב' סימן תף סמך ג' שהפוסקים אסרו רק ריקודים ומחולות. רק בארץ ישראל נהגו שירים וקלטים לא לשמוע. הוא אמר שאפילו שיש מקומות בג'רבה אמרו שנהגו להקל גם בשירים, הוא אמר בארץ ישראל אסור לנהוג בזה. עכשיו, לגבי מוצאי שבת, דבר אחרון, הרב כותב בחלק א' סימן תף קוף ג' שאסור שלא לשמוע שירים במוצאי שבת. הוא אומר למה? כי בית המקדש נחרב במוצאי שבת כמו שכתוב במסכת תענית דף כ"ט. כנראה שזה רק טעם של תוספת, הוא לא טעם מוכרח בגלל שמוצאי שבת יצא, זה תוספת. הטעם העיקרי, הרב כותב אותו לפני כן בסימן תף פ"ד לגבי ימי העומר, שרוב העולם לא נזהרים בסעודה רביעית ולא רגילים בפיוטי מוצאי שבת, לכן אין להקל בזה, קצת יותר הקל בחלק ב' סימן תף סמכם, אמר כדאי להימנע, רק מי שרגיל כל השנה לשמוע שירים ממוצאי שבת, אז הוא יכול לעשות זה, אבל הוא אמר שהדבר הזה לא מצוי, והיא רצון שנזכה שהימים האלה יתהפכו עלינו לטובה, נוכל לשמוע שירים טובים כל השנה, ובוודאי לשמוע במיוחד את שירת הלוויים מבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן.